אנחנו הגענו, אתה יכול להתחיל.
טוב. אנחנו נלמד היום בעזרת השם את התוכן הפנימי של מצוות אכילת מצה בליל הסדר, כפי שהדבר מבואר בצורה נפלאה בספר דרך מצוותיך של הרבי הצמח צדק. אולי כמה מילים על הספר דרך מצוותיך, תשמור כנו דרך מצוותיך, הדרך למצוות, הדרך של המצוות. בספר הזה הרבי הצמח צדק מביא לא את כל התרי"ג מצוות, אלא חלק ממצוות,
חלק
מסוים מהמצוות של התרי"ג מצוות. אז הרבי הצמח צדק מביא על כל מצווה ומצווה את הביור הפנימי על פי חסידות של המצווה. ובדרך כלל בכל מצווה ומצווה הוא פותח קודם כל, יש כאן, בדרך כלל יש סדר, הוא פותח בציטוט מהקבלה, עובר לציטוט מתורת הנגלה, ולאחר מכן הוא מסביר את זה על פי חסידות. יש מצוות, מצווה אחת מאוד מפורסמת פה, שזה מצוות התפילה, כמו כן מצוות האמנת אלוקות, שתי מצוות שבהן הביור הארוך ונפלא, ויש שם ממש יסודות בחסידות, זה ממש חלק נכבד אפילו מהספר, זה העניין של שורש מצוות התפילה, וגם מצוות האמנת אלוקות, כמו שאמרנו, זה גם מצווה מאוד נכבדת פה בספר. כל שאר המצוות הן יחסית לא מאוד ארוכות, די קצר, ומסביר את העניין של המצווה. אנחנו היום נלמד, בעזרת השם להקדיש שיעור על זה, אז נלמד את זה. היום אנחנו לומדים על מצווה שקשורה לחג הפסח, ובעניין הזה של דרך מצוותיך מקדיש אדמו"ר הצמח צדק שלוש מצוות שהוא מבאר אותם. שתיים מהם הוא מסביר ממש בתמציתיות ובקצרה, זה איסור אכילת חמץ ואיסור תערובת חמץ. מצווה אחת שיחסית יותר ארוכה, גם לא מאוד ארוכה, זה המצווה שאנחנו נלמד עליה היום, זה מצוות השבתת חמץ ואכילת מצה. הקטע הראשון, שהוא ציטוט מספר הקבלה, מפרי עץ חיים, זה אנחנו לא נתעכב על זה. אנחנו נדלג ישר לקטע השני, שהוא, כפי שהוא אומר בפתיחת הקטע השני, הוא להבין זה קצת לקרב אל השכל. אנחנו נלמד יותר איך אפשר יותר לקרב אל השכל, להבין מה שכתוב בקבלה, והלשון אולי רק נצטט, בקבלה כתוב שכשאוכלים מצה זה ממשיך מוח, מוחין דאבא, מוח החוכמה לנפש האדם. אבל כשאומרים את זה באותיות של קבלה זה קצת מופשט, זה קצת נעלה וגבוה, אבל כשנלמד את זה ונבין את זה בעזרת השם בהרחבה, בפנימיות התורה, אז נבין קצת לקרב אל השכל את המושג הזה. אז בתחילת העניין מביא כאן הרבי הצמח צדק מה שכתוב בזוהר. הזוהר אומר דבר מאוד נפלא על המצה. הזוהר אומר שהמצה נקרא מייחלה דמיימנותה. מייחלה דמיימנותה זה נקרא מאכל של אמונה. זה נקרא המצה. ידוע שיש בזוהר שני ביטויים על המצה. יש ביטוי אחד שהמצה נקראת מייחלה דאסוותה, שהתרגום שלה זה מאכל של רפואה, ומייחלה דמיימנותה, מאכל של אמונה. זה שתי הסגולות שיש במצה, מאכל של אמונה ומאכל של רפואה. אז אומר הרבי הצמח צדק פה מסביר לנו מה העניין של האמונה המיוחדת שיש במצה. מה זאת אומרת שהמצה זה לחם של 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 אמונה? מה המשמעות? איזה עוצמה מיוחדת יש במצה שהיא פועלת על מי שאוכל מצה אמונה? וכאן גם לא צריך בעת אכילת המצה לשבת, לחשוב, להתבונן, להעמיק, ואז בסוף נגיע לאמונה. לא. אם כתוב בזוהר שמצה זה מאכל אמונה, אתה פשוט אוכל מצה בליל הסדר, וזה מחזק אצלך את האמונה. זה כמו להבדיל אם אדם יש לו כאב ראש ומכניסים לו לפה אקמול, ואפילו לא גילו לו שזה אקמול, נותנים לו עירוי של נוזלים שמביאים לו שינוי במצב, הוא אפילו לא יודע שהוא קיבל את זה. הוא לא צריך לדעת, לא צריך ללמוד על זה. הוא צריך רק להפנים את זה, שזה ייכנס לו לגוף, וזה מיד פועל עליו שינוי. אם בגשמיות זה כך, שאדם לוקח תרופה ופועל עליו שינוי בגשמיות הגוף, כשאדם אוכל מצה בליל הסדר, עצם אכילת המצה, המאכל הקדוש הזה, שזה מצווה אלוקית לאכול את זה בליל הסדר, אומר הזוהר הקדוש שהמצה נקראת מייחלה דמיימנותה. זה מאכל שאתה פשוט מכניס את זה לפה, אתה אוכל את הכמות שחייבים לאכול, בפרק הזמן שצריך לאכול, וזה פשוט הופך את המצה לאמונה. זה מחזק את האמונה של יהודי בקדוש ברוך. כדי להבין איך זה יכול להיות שהמצה מחזקת את האמונה, מה זה בכלל אמונה? איזה אמונה צריך לחזק? ננסה לדבר על כל זה, אבל לפני זה נקדים שכשמסתכלים בספר שנקרא ספר החינוך, שהוא ספר שמסביר את הדברים על פי ניגלה דתורה, ספר החינוך הוא ספר שגם מדבר על תרי"ג המצוות, הספר שאנחנו כרגע לומדים מתוכו, דרך מצוותיך, הוא מסודר לפי הסדר של ספר החינוך. ספר החינוך הוא ספר שכותב כל אחד מהתרי"ג מצוות, הוא מקיף את כל המצוות, הוא מסביר כל מצווה ומצווה את הסוד שלה, לא את הסוד על פי קבלה, אלא את הסיבה, את הטעם של המצווה, כמה מילים על הצורה, איך מקיימים את המצווה, על מי מוטלת המצווה. בספר החינוך הוא גם מזכיר איזשהו הקשר מעניין, איך המצוות של מצה, או בכלל כל המצוות שקשורים לפסח וליציאת מצרים, איך זה מחזק את האמונה של היהודי. אבל כשמסתכלים בספר החינוך ומנסים לראות איך שמה הוא מקשר את זה לאמונה, שמה הוא מסביר, אתה יודע למה המצווה מקשרת אותך לאמונה? כי אתה חושב, למה אני אוכל מצות? כי יצאנו ממצרים. ואיך יצאנו ממצרים? היה שם 10 מכות. וכל מכה ומכה זה שינוי הטבע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה את כוחו לשנות את סדרי בראשית. אז מזה אתה מבין שהוא בא לבית על העולם. וכולי וכולי, ואז אתה בעצם מחזק את האמונה. זה מה שהכוונה בדברי ספר החינוך. אבל זה לא נקרא שהמצה זה מאכל של אמונה. זה אומר שהמצה מזכירה לך במחשבתך סיפורים שיעוררו לך את ההבנה שיחזקו את האמונה. כשכתוב בזוהר אבל שהמצה זה לחם של אמונה, זה כמו שאמרנו והדגשנו, זה לא אומר שאתה צריך להתבונן במשהו ולחשוב, ואם לא הבנת את זה כל כך אז אולי זה לא יקרה. אומר הזוהר, לא, עצם הדבר שאתה אוכל את המצה זה לבד מחזק את האמונה. זה צריך ביור. מה זאת אומרת? אז אם נבוא ונגיד זה סגולה כזו, בסדר, זה סגולה, אתה אוכל. אבל יש בזה קצת אותיות של הבנה, וזה פשוט נפלא שיסביר לנו מה זה אמונה. כשאומרים אמונה, אני יהודי מאמין. מה זה נקרא אמונה? במה אתה מאמין? מה המשמעות של המושג אמונה? ואז נבין איך יכול להיות חולשה באמונה. ומה יחזק את האמונה. אז פה אנחנו נראה בעזרת השם שיש באמונה רמות. יש באמונה דרגות. לא כל רמות האמונה זה אותו דבר. אנחנו נדבר היום על, באופן כללי, על שתי דרגות באמונה. הדרגה הראשונה שעליה נדבר באמונה היא דרגה שבה כמעט ולא יכול להיות חולשה. אם קיים בדרגה הזו חולשה, אז הבן אדם פשוט עצם את העיניים. הוא עטם את עצמו בכוח. אם הוא רק לא יעצום את העיניים, הוא רק יחשוב בפשטות, לרמה הזו הוא יגיע. יותר מזה הוא אומר, אפילו גוי, לא יהודי, גוי, מי שנקרא חסידי אומות העולם, גוי, או חכם גוי, יכול גם להבין את זה. לא צריך להיות יהודי אפילו. ברמה הראשונה, הבסיסית של אמונה, אתה לא צריך להיות עם נשמה קדושה כדי להאמין. אתה פשוט צריך לפקוח את העיניים, עוד מעט נראה מה זה, פשוט אתה פוקח את העיניים ואתה מגיע למסקנה הזו הפשוטה והברורה. אחרי שנבין מה זה הרמה הראשונה של אמונה, ננסה לטפס לרמה הגבוהה יותר, שזה הכניסה רק ליהודי. לרמה הגבוהה גוי לא מסוגל, גם אם תנסה להסביר לו את זה, אולי הוא ישמע את האותיות, אבל הוא לא יוכל לקלוט את העניין ולהתחבר לזה. זה משהו ייחודי רק ליהודי. ואת הרמה הגבוהה יותר, פה יכול להיות חולשה, כי יש דברים שמפריעים, ואת זה צריך לחפש דרכים, איך לעורר, איך לחזק, איך להגביר. אז אחרי ההקדמה הזו, ניגש לפועל לשטח. בואו נראה מהי הרמה הראשונה והבסיסית באמונה. ניתן דוגמה מגוף האדם. שכל אחד מסתכל על הגוף. הגוף זה סק של בשר, דם, עצמות. גוף. הגוף הזה של האדם, מצד הטבע שלו, הוא מת. הוא דומם. בפועל הם מסתכלים על הגוף ורואים שהוא פעיל והוא חי והוא נושם והוא חושב והוא מרגיש עם כל החושים והכוחות. כל בר דעת מבין שכל המערכת הזו פועלת בגלל שיש פה איזה נפש שנמצאת בתוך הגוף. גם אם אתה לא רואה את הנפש בעיני בשר, כי אתה לא יכול לראות את הנפש בעיני בשר, כי הנפש היא רוחנית ואנחנו יכולים לראות רק דברים גשמיים, אבל זה כל כך ברור ופשוט שכאילו אתה רואה. אתה פשוט, אדם שיבוא ויגיד שהגוף חי מעצמו, הוא פשוט טיפש. לא צריך להיות בשביל זה חכם גדול. גוף חי כי יש נפש שמחיה, וכל אחד מבין שכשהנפש יוצאת אז הגוף נשאר דומם וזהו. באותו אופן יכול גם כל אחד להבין שהעולם הגדול הוא כמו גוף גדול, והגוף הגדול הזה של העולם הוא גם לא יכול להתקיים מעצמו, הוא דומם. גם הכוחות שיש בעולם, יש אתה שם באדמה גרעין והוא צומח, יש כזה כוח נפלא באדמה שהוא נקרא כוח הצומח. זה לא משהו הגיוני ומובן מאליו, למרות שכל אחד עושה את זה יום יום, זורע וצומח, זה נראה, אבל זה פלא פלאים. כל אחד מבין שזה שאם אני מכניס גרעין באדמה והוא נרכב באדמה ודווקא אז הוא פורץ ויוצא ממנו עץ ומגרעין אחד יוצאים עצים רבים והעץ הזה מכיל עוד גרעינים רבים ועד אינסוף, זה הרי כוח אדיר של שמראה שיש כאן כוח אלוקי. וככה כל פרט בבריאה שאדם מתבונן הוא מגיע למסקנה שהעולם לא קיים מעצמו אלא יש כוח שמחיה אותו. זה אמונה ברמה בסיסית פשוטה שכל בר דעת מגיע למסקנה הזו. גם אם אדם רואה רכב שנוסע והוא לא רואה את המנוע, רק אם ירימו לו את המכסה של מנוע, אז מה אם הוא לא רואה את המנוע, אז מה הוא יחשוב, שהגולם הזה נוסע לבד? ברור מאליו שיש כאן מנוע שמניע את החתכת מתכת הזו. ואם המנוע לא יניע, אז המתכת לא תזוז. זה דבר שכל אחד מבין. אומנם פעם הבינו שרק סוס יכול להוביל את העגלה, ובלי סוס העגלה לא יכולה לזוז. וכשיצא הרכבת הראשונה, המציאו את הרכבת הראשונה, באו חכמי חלם בהמוניהם לראות איך ייתכן הדבר שהעגלה נוסעת בלי סוסים, והם לא האמינו איך זה יכול להיות. וגם כשהם ראו במציאות שהעגלה המעניינת הזו נוסעת בלי סוסים, אז הם אמרו לא, חייב להיות שכנראה יש איזה סוס קטן, פשוט לא רואים אותו, אבל יש איזה סוס קטן. זאת אומרת, גם הם הבינו, חכמי חלם, שאם העגלה נוסעת, חייב להיות סוס. היום החליפו את זה לכוח סוס. אז יש לנו מנוע עם כוח סוס. אבל זה לא יכול לנסוע בלי הכוח סוס, בלי המנוע. זה חייב להיות שמישהו מניע אותו. בכל תחום זה נכון. בגוף זה הנפש. בעולם הגדול זה הכוח האלוקי, וזה אמונה ברורה ופשוטה שכל אחד מבין. כמו שאמרנו קודם, אפילו גוי מבין את זה. האמונה הזו, למה נוח אפילו לגוי, אפילו ליהודי שלא רוצה לקיים דווקא תורה ומצוות, למה אפשר לחיות עם האמונה הזו? למה זה לא מפריע לשום דבר להמשיך עם האמונה הזו וזה בסדר? כי האמונה הזו, ברמה הזו, המסקנה שלה לא זועקת ואומרת שהעולם הוא עין ואפס. להפך, העולם קיים, העולם חזק, העולם גדול, הגוף קיים, רק אין לגוף ברירה, הוא חייב לקבל כוח ממשהו יותר גדול וחזק ממנו. אבל כמו בגשמיות, כשהנשמה יוצאת מהגוף, הגוף נהיה אפס מיד, הוא פשוט נעלם? ודאי שלא, המציאות הרי לא כך. כי המציאות היא שהגוף לא נוצר מהנפש. הגוף יש לו מקור משלו, ולתוך הגוף יכניס הקדוש ברוך הוא נפש. אז אם אדם מבין שהגוף לא חי בלי נפש, אז זה לא אומר שהגוף הוא אפס, הוא לא קיים. גם לגוף יש איזשהו מקור חיים מעצמו. יש לו נפש שנותנת לו את הפעילות שלו. אותו דבר, נרחיב את זה לגבי העולם. העולם קיים, העולם הוא אדיר, הוא יש גדול. בוודאי שהעולם הגדול, עם היש הגדול הזה, חייב שיהיה לו כוח אלוקי שמחיה אותו ומהווה אותו. אבל המסקנה של האמונה הזו לא אומרת שיש כאן אפסיות של האגו. היא לא אומרת שיש כאן אפסיות של הישות של העולם. להפך, היא רק אומרת שהישות של העולם הקיימת במי תלויה בכוח האלוקי שהוא מפעיל אותה. לכן עם הרמה הזו של האמונה כל אחד יכול לחיות, כל אחד יכול, זה נוח, זה לא שובר. אתה יכול לנהל מפעל ענק ולהרגיש שאתה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה עם חוכמתי הגדולה, ולהבין שהכוח והחוכמה שלי בא ממשהו יותר חזק ממני. זה לא אומר שאני הכי גדול והכי חזק, אבל גם אני משהו, שיש משהו יותר חזק ממני שמפעיל את זה. יהודי נדרש ממנו אמונה ברמה אחרת. יהודי צריך לשדרג את עצמו למשהו שהוא הרבה יותר נעלה מהרמה הראשונה שעליה דיברנו. כשנאמר במתן תורה אנוכי השם אלוקיך, שזה כמו שהרמב״ם פותח את ספרו יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, שהרמב״ם מביא שם בהלכה השישית, הוא אומר והוא מצווה ראשונה שהצטוו, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. מה הייתה הכוונה האלוקית במצווה אנוכי השם אלוקיך? לאיזה רמת אמונה יהודי צריך להגיע? משהו אחר לגמרי, נעלה ביותר מהרמה הקודמת. ומה היא? אמונה שיהודי צריך להגיע אומרת ככה: אני מאמין שהקדוש ברוך הוא רם וניסה ונשגב למעלה מעלה מהעולם. זה שיש עולם ויש לו כוח אלוקי, זה החלק הכי קטן ומצומצם שהבורא העניק לעולם, איזה פירור אלוקי קטן להחיות העולם הזה שבשבילנו הוא עולם ענק. מבחינתו זה חלק הכי הכי קטן שהוא הוריד ממנו כדי להחיות את העולם. הוא בעצמו, הבורא בעצמו, הוא רם ונשגב למעלה, מעלה מהתעסקות עם עולם בכלל.
איזה חלק יש יותר מהעולם?
העולם הוא רק ביטוי של צמצום אדיר של הכוח האלוקי. אבל הבורא בעצמו, מה הוא? כמו, תקח למשל את המנוע של הרכב שדיברנו קודם. אז המנוע של הרכב, כל עניינו של המנוע, מתחילתו ועד סופו, זה להניע את הרכב הזה. זה עניינו. אין לו מנוע עניין אחר, אין לו מטרה אחרת, אין לו משהו שמעל זה. זה עניינו. תיקח את הנפש שמחיה את הגוף. כל עניינה של הנפש שנמצאת בגוף הזה, זה להחיות את הגוף הזה. אין לה מעבר לזה משהו מעבר, וזה כל עניינו. הקדוש ברוך הוא, כל עניינו, רק נסיים את המשפט, כל עניינו של הקדוש ברוך הוא זה שמה, יש לו איזה כדור שכל עניינו זה להתעסק עם להחיות את העולם ולתת לו אנרגיה, זה כל עניינו. האמונה ברמה הראשונה חושבת שזהו, באמת זה כל עניינו. האמונה ברמה הגבוהה יותר אומרת, תדע לך שבוודאי שהעולם הזה מקבל את החיות האלוקית, אבל זה החלק הכי קטן ומצומצם. הבורא בעצמו הוא מעל להתעסקות עם העולם. הבורא בעצמו הוא מופשט, הוא נעלה, הוא מרומם, הוא נשגב מכל זה. אולי ניתן עוד דוגמה להמחיש את זה. כתוב הרי, בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי דיבור. הפסוקים אומרים, בדבר השם, שמיים נעשו. כל העולם, כל האנרגיה שמקיימת את העולם, איך קוראים לאנרגיה האלוקית הזו שמקיימת את העולם? דיבור. הוא אמר, ויהי. הוא ציווה, ויעמוד. ויאמר אלוקים יהיו, ויהיו. על ידי אמירה אלוקית נוצר העולם. כל מה שמקיים את העולם זה דיבור. ניקח את המשל של דיבור. לא סתם קוראים לזה דיבור, כדי שנוכל להבין מזה משהו. ניקח את המשל של דיבור. נקודה שנלמד בזאת השם, זה כתוב בתניה בפרק חף, חף א', ניקח את המשל של דיבור. אצל בן אדם. בן אדם הוציא מהפה מילה. אמר מילה אחת, הוציא מילה מהפה. כמה מילים אדם בפוטנציאל יכול להוציא מהפה?
בלי סוף.
אז ביחס ליכולת הפוטנציאלית שלו להוציא בלי סוף מילים, איזה משקל ערכי יש למילה אחת?
כלום.
כמו ניקח במטבעות. ביחס למיליון דולר, מטבע של אגורה, יש לה ערך?
יש לה.
יש לה?
אחד חלקי
מיליארד. ערך קטן, אבל יש לה ערך. עובדה שהמיליון דולר בנוי מהמון המון המון כאלה מטבעות קטנים. אבל אם היה לי כאן לא מיליון דולר, אלא בלי גבול דולר, אין בעולם כזה מציאות, אבל בואו נדמיין בלי גבול דולרים. איזה משקל ערכי יש לאגורה מול בלי גבול דולרים? אין משקל. ואם יהיה לי מיליון דולר מול בלי גבול דולרים, אז למיליון יש איזה ערך? גם לא. יש? גם? יש משהו? לא מדבר לתת לך, ניתן לך את הבלי גבול. אבל ביחס למשקל הערכי, אם אתה מעמיד אותו מול האין סוף, אז לאגורה אחת אין ערך, וגם למיליון אין ערך. אותו אין, נכון? אין ערך. זאת אומרת, בוא נחזור למשל של דיבור. אדם הוציא מילה אחת מהפה. דמיינו שמהמילה הזו הוא יכול ליצור משהו. והיצירה קיימת מהמילה שהוא אמר. איזה ערך יש ליצירה הזו? היצירה כל כולה תלויה במילה. נו, איזה ערך יש למילה ביחס ליכולת שלו? האינסוף. איזה ערך יש? יש איזה ערך ערכי כלום? אפס.
לגביו.
ודאי לגביו, אני מדבר לגביו, ודאי. אז אם הקדוש ברוך הוא מציאותו האמיתית היא בכלל מעל ההתעסקות עם בריאת עולם. בשבילו, הוא ודאי שהוא בורא את העולם, הוא ברא בששת ימים בראשית, והוא בורא את זה בכל רגע, הוא מתעסק עם העולם. אבל בשבילו ההתעסקות עם העולם, ביחס לאמת שבו, בשבילו ההתעסקות עם העולם זה מה? זה עין ואפס. ואז מהי המסקנה מכך? שמה הערך של העולם ביחס לבורא?
אפס.
זה הרמת האמונה שיהודי צריך להגיע אליה. זה הרמת האמונה הגבוהה שיהודי צריך להאמין. לא שהעולם הגדול והנפלא יש לו איזה אנרגיה שמחיה אותו וזה הקדוש ברוך הוא. יהודי צריך להגיע לרמה הגבוהה יותר. שהקדוש ברוך הוא במהותו הוא מעל כל זה. ומה המסקנה, כמו שאמרנו, ברמה הגבוהה יותר? מסקנה שבעצם, אז מה? אז אני כלום. אז כל האגו והישות שלי וכל זה כלום. ואם יש התנגשות בין האגו שלי לרצון של הבורא, אז מה אני צריך לעשות? עד מסירות נפש. מה זה מסירות נפש?
כולל.
מה זה נקרא מסירות? אני מוסר את עצמי לגמרי, אין אני, אין כלום. ברמה הראשונה של אמונה, אי אפשר להגיע למסירות נפש. כי הרי הרמה הראשונה של אמונה מה אומרת? אני קיים, מציאותי חזקה, מציאותי גדולה. אני אבטל אותה? למה שאני אבטל אותה? הרי הבורא מתעסק איתה, כל כולו מחיה, אני לא אגיע למסקנה של מחיקת המציאות. להפך, הרמה הראשונה של אמונה אומרת שלימות המציאות, החיזוק המציאות. אבל הרמה הגבוהה יותר באמונה מובילה בדיוק למסקנה הפוכה, שמכיוון שאני מאמין שהבורא הוא רם ונשגב ונעלה מעל כל העולם, וההתעסקות שלו עם העולם זה רק הצמצום הגדול של הכוח שלו, אז אם כך מה המסקנה? שכל המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות שהיא רק תלויה בדיבור הזה האלוקי, אבל הוא מצד עצמו הוא עין ואפס, אז מה בכלל יש לי לעשות עסק מהמציאות העין ואפס הזו של העולם? גוי לא יכול להגיע למסקנה הזו, כי רק יהודי שמושתל בו נשמה אלוקית, מושתל בו אלוקים קטן, הוא יכול להגיע להכרה שבעצם העיקר זה האלוקים והכל זה כלום. אצל גוי שלא מושתל החלק אלוקה ממעל ממש, אצל גוי רק מושתל נפש בהמית, אגו, מציאות עולם, לא מסוגל להגיע להכרה של יציאה מהמצב הזה, כי הוא בתוך זה. רק יהודי, זה רמה שרק, אך ורק יהודי יכול להגיע אליה. עכשיו, אחרי שהסברנו את שתי הרמות באמונה, עכשיו גם נבין מה שאמרנו קודם, שברמה הראשונה שיהיה חלישות, זה קצת קשה, כי ברמה הראשונה חלישות זה פשוט סגירת עיניים, זה עטימות. אבל ברמה השנייה, ועוד איך יש חלישות כל הזמן. כי ברמה השנייה, שהמסקנה שלו שאם כך אני אבטל את עצמי לגמרי, ואין לי אגו, ואין לי מציד, והוא העיקר, כל הזמן יש בתוכנו דבר שמחליש אותנו. ברמה השנייה יש מלחמה ויש חלישות. אם כך צריך למכות אמצעים כדי לחזק את האמונה. איזה אמונה צריך לנקוט אמצעים לחזק? את האמונה של היהודי, את האמונה ברמה השנייה. עכשיו נתקדם עוד שלב. ניתן דוגמה מעניינת, שזה יעזור לנו, המשל יעזור לנו להבין דבר נפלא, שאנחנו פה הולכים להתחבר לנקודה של המצות. ניקח דוגמה שכאן זה כבר ה... אותה שנייה פה במאמר של הרבי יצמח צדק. הוא אומר כך, ניקח למשל ילד קטן, תינוק קטן שלא יודע עוד לדבר, הוא גם לא יודע ולא מבין שום דבר, לא מבין עדיין, הוא עדיין תינוק, והגיע למצב, לגיל, שהוא מסוגל להגיד אבא ואמא. ילד, תינוק, תינוקת, שמסוגלים להגיע למצב להגיד אבא ואמא, זה בגיל מאוד מאוד מוקדם יחסית. וכשהוא כבר אומר אבא לאבא שלו, אמא שלו, הוא מזהה מי אבא שלו, מי אמא שלו. תנסה להגיד לו, לא, עכשיו לך לפלוני. הוא יכול להיות בגיל קטן ובשום פנים בעולם לא ילך למישהו אחר. אבא זה אבא וזהו. לעולם הוא לא ילך למישהו אחר. לא רוצה מישהו אחר. תשאל אותו, את הילד, אתה מבין למה הוא אבא שלך? איך נוצר המצב? הוא לא מבין. הוא לא מבין, אין לו הבנה, עדיין. אבל את המסקנה יש לו. מה המסקנה? שזה אבא שלו והוא הבן שלו והוא קשור אליו זהו, את זה יש לו. זה המסקנה, שורה תחתונה, הוא לא מבין את זה, אבל הוא כאילו רואה את זה, הוא מחובר לזה. איך מגיעים לזה? איך ילד מגיע להכרה הזו? אז פה יש דבר מעניין שהגמרא אומרת. אולי אפשר לחשוב שמגיעים לזה כי פשוט מתרגילים אותו, לוקחים אותו לטיפת חלב, עומדים כל היום, אומרים לו אבא, 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 ופתאום הוא אומר אבא. ופתאום הוא מכיר. אז זה קשקש אבא, 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 יכול להיות שהוא יקשקש אולי תינוק בעריסה בגיל שבוע, שבועיים, יקשקש באבא, אבל לא יזהה אבא. מתי התינוק יגיע להכרה הזו שהוא מזהה את אבא שלו? והוא קורא לו אבא, והוא מתחבר אליו, שזה אבא שלו. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דבר נפלא. אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיתום טעם דגן. איך אומרת הגמרא? ברגע שהכניסו לו, לא משנה באיזה צורה, בדייסה, בצורה כזו, בצורה אחרת, ברגע שהמעיים הגשמיים שלו יקבלו טעם של דגן, יקרה משהו מעניין בנפש שלו. כי הרי גוף ונפש מחוברים, אנחנו הרי יודעים שכל מה שקורה לגוף משפיע על הנפש והדדי בשני הכיוונים. אדם אוכל מאכלים מסוימים, זה יכול להשפיע על הנפש שלו דברים מסוימים, כמובן זה כל הרפואה היום...
משקה.
ודאי, כן, זה דבר מוחשי. כל דבר משפיע על הנפש. אז אם התינוק אוכל דגן, תואם טעם דגן, הרי תינוק לא שייך אפילו אוכל, הוא רק תואם את הטעם של הדגן, הוא קיבל בשילות של ההכרה להכיר בעובדה שזה אבא שלו ולהתחבר אליו. כך אומרת הגמרא. הרי הקדוש על פי הקבלה והסוד אומר שהדגן שורשו בספירת החוכמה, ככה הוא אומר, החיטה מקורה בספירת החוכמה, ולכן זה מפתח את החוכמה שבנפש, לא את הבינה, לא את ההבנה, עוד אין לו הבנה, אבל את החוכמה, נלמד בעזרת השם בתניא פרק י"ח בהרחבה מה זה חוכמה, זה מפתח את החוכמה שבנפש, מפתח את ההכרה שלו באבא ובאמא. עכשיו, למה אני מביא את כל המשל הזה? מה קשור אלינו? כרגע אנחנו לא לומדים כרגע פסיכולוגיה של תינוקות, מה זה נגיע אלינו למה שדיברנו קודם בהרחבה על האמונה ועל פסח. אז זה קשור בצורה נפלאה. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ביותם במצרים, הם היו תינוקות. אומנם לא תינוקות בגיל, אבל הם היו תינוקות באופן הזה שלא היו מסוגלים להבין דברים אלוקיים. להבין לא היו מסוגלים. הם היו שקועים במצרים, בתוך שערי תומה, בתוך כל המיצרים והגבולים, בתוך כל החושך. במצב כזה אתה לא יכול להבין אלוקות, לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא רצה, אמנם להבין אלוקות הם לא שייכים עדיין. זה יהיה במשך הזמן, לאט לאט הם יתקדמו. אבל לפחות שתהיה להם הכרה באלוקות. הכרה זה לא הבנה, הכרה זה התחברות פנימית. למרות שאתה לא מבין, כמו התינוק שמתחבר לאבא שלו, הוא לא מבין, הוא התחבר אליו וזה אבא שלו וזה הוא, והוא יודע להגיד לו אבא. שהיהודי יגיד, ריבונו של עולם, כי אתה אבינו, אתה אבא שלנו. אני התחברתי אליך ואתה חלק ממני ואני חלק ממך. לאיזה רמה של אמונה? לא לרמה הראשונה, כי לרמה הראשונה גם המצרים, החרטומים של פרעה, כשהם ראו את מכת קינים, הם אמרו אצבע אלוקימי. גם הם אמרו יש כוח אלוקי, יש אלוקים, גם הם צעקו. והם נשארו חרטומי מצרים, ונשארו כופרים בהתבטלות העולם, ומאמינים בישות ובאגו של מצרים, ובאימפריה של מצרים, ולמרות זאת הם ידעו ואמרו יש אלוקים. ברמה הראשונה של אמונה גם הם הגיעו. לזה לא היה צריך אמצעי מיוחד להוביל את היהודים. אבל להגיע לרמה הגבוהה יותר באמונה, שיהודי יצעק אבא, ויגיד יש אבא, מה זה אבא? יש אמונה במציאות האלוקים, כפי שהוא למעלה מהתעסקות עם עולם. שאני אהיה מוכן לבטל את עצמי לגמרי. איך מגיעים לזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בערב תאכלו מצות. המצות שהם אכלו בלילה ביותם במצרים, זה הטעם הדגן שהתינוקות במצרים טעמו, כל עם ישראל ברמת תינוקות, טעמו את הטעם של הדגן המיוחד הזה של המצות, וזה הביא להם לא הבנה, הביא להם אמונה. למה הוא לא אמר להם לאכול לחם? למה דווקא מצות? מה זה משנה אם זה יהיה מצה או שזה יהיה חמץ? כי לרמת אמונה הראשונה אפשר לאכול חמץ. לרמה האמונה השנייה צריך רק מצות. כי הרי מה ההבדל בין החמץ למצה? שהחמץ תופח, יש לו ישות, יש לו אגו, והמצה אנחנו נזהרים שלא יתפח, שישאר בביטול. רמת האמונה הראשונה לאיזה מסקנה היא מובילה? לטיפוח האגו. ולאיזה רמת אמונה מגיעים ברמה הגבוהה יותר? לביטול. אין אגו. כדי להגיע לזה אתה לא יכול באכילת חמץ, רק באכילת מצה. המצה יכולה להוביל את האדם לאמונה הגבוהה. הזוהר הקדוש מקפל את כל זה במילה אחת, מייחלה דמיימנותה, מאכל של אמונה. כי המצה יש לה את הכוח המיוחד הזה לתת ליהודים אמונה. וכשיהודים היו במצרים, הם פשוט אכלו את המצות בלילה, והם, איך נאמר, הקדוש ברוך הוא אמר ליהודים, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי, במדבר, בארץ לא זו, היהודים עזבו את הכל. יצאו ממצרים, הם לא לקחו איתם כלום. גם צידה לא עשו להם. הם עזבו וברחו. הם הלכו לאמונה פשוטה. אם היה רק את הרמה הראשונה של אמונה, אז אתה הולך, אתה שומר ודואג לעצמך, ולא הולך לבלתי נודע הרי. אבל ברמת אמונה הגבוהה, אתה מתבטל, מה זה מעניין אותך, מה קורה איתך, ומה יש לך, ומה אין לך. יש לך כרגע ציווי אלוקי ללכת, ואתה הולך ומתבטל לגמרי. עם ישראל הגיע לזה על ידי אכילת המצות. אכילת המצות זה הכוח האדיר שיש לה להחדיר פשוט אמונה. עכשיו, זה היה אז במצרים. למה אנחנו צריכים היום גם כן כל שנה לאכול מצה בליל הסדר? רק זכר? גם היום אנחנו צריכים חיזוק באמונה. כי כל אחד אומר כאן הרב בעצם הצדק שכל אחד יש לו נציגות של הגוי בתוכו ונציגות של היהודי בתוכו. הנפש הבהמית זה הגוי שבתוכך, הוא מוכן לאמונה ברמה של גוי. הנפש האלוקית, כפי שהיא נמצאת בעולמות עליונים לפני שהיא ירדה לתוך גוף, ברור לה הרמה הגבוהה של היהודי, אין ספק. אבל ברגע שהתחברו להם היהודי והגוי ביחד, הנפש האלוקית והנפש הבהמית נמצאים בכפיפה אחת, אז הגוי שבקרבך מנסה לומר, אתה רוצה להאמין, אין בעיה, תאמין, אבל רק ריבונו של עולם, אל תאמין ברמה הגבוהה, אל תבטל את האגו של הבהמיות. תאמין, אבל תישאר ברמה הנמוכה. הנשמה זועקת הצילו, היא רוצה לצאת מהמצב הזה והיא כן רוצה. מה עושים פה במצב הזה? צריך לתת חיזוק. אחד מהדרכים הנפלאות שמחזקת את האמונה של הנשמה, את האמונה הייחודית של היהודי, זה אכילת מצה בליל הסדר. כשיהודי אוכל מצה בליל הסדר, גם כמו שאמרנו, אם הוא לא יודע אפילו שזה פסח, הוא לא יודע למה אוכלים מצות, הוא לא יודע כלום. אתה לוקח יהודי ואומר לו, בוא תאכל מצה, ונותן לו לאכול את הכזית מצה, את הכמות המינימלית, ואוכל את זה, אפילו אם הוא חס ושלום לא יאכל, לא יברך על זה אפילו. הוא לא יגיד את המילים של הברכה. שום דבר, הוא יאכל את המצה בליל הסדר, הוא פשוט יכניס לתוכו לחם של אמונה, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו, פתאום הוא נמשך לאלוקות. יותר קל לו להתרומם לאלוקות, כי המצה יש לה כוח אדיר. זה המטרה, זה העניין של אכילת המצה. בעצם הוא אומר כאן שכל יום כשיהודי מתפלל, כשיהודי קורא קריאת שמע, גם כשיהודי קורא קריאת שמע הוא בעצם מגביר את האמונה הזו. כי כשיהודי אומר השם אלוקינו השם אחד, מה הוא מתכוון? לרמה הגבוהה של אמונה. זה כל יום בשמע ישראל, זה מה שצריך לחשוב בשמע ישראל כל יום. ולכן הוא מדייק כאן במאמר הזה דבר נפלא, שהגמרא אומרת באחד המקומות במסכת יבמות, כתוב שכשאדם מתפלל, הלשון בגמרא זה כך, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. מה הפירוש? עיניו למטה וליבו למעלה, איך עושים את זה? ואיזה צורה צריך לשכב שהעיניים יהיו למטה והלב יהיה למעלה? אז הוא מסביר שהכוונה היא לא פיזית, עיניים למטה ולב למעלה. הכוונה היא במהות. מה הכוונה? הוא אומר ככה. הלב שלך, דיינו, ההתבוננות שלך צריכה להיות למעלה. מה זה למעלה? לרמה הגבוהה של האמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא רם וניסה מהעולם, העולם מים ואפס וכו'. אבל העיניים שלך צריכים להיות למטה, להסתכל שיש עולם. לא שתחשוב בזמן התפילה, אין עולם, אין כלום, תצא פתאום החוצה, תראה את העולם, תתבלבל, תגיד, רגע, מה קורה פה? הרי לפני זה אמרתי, אין עולם, איך פתאום יש עולם? בזמן התפילה אתה צריך לדעת שעיניו למטה. לא להתבלבל, להגיד יש עולם גדול ונפלא ואדיר, ולמרות זאת שאני יודע שיש עולם גדול ונפלא, אני צריך לדעת שהעולם הגדול והנפלא הוא בעצם בטל במציאות לאלוקות. ולכן גם כשתצא לעולם, לא תתבלבל, אומרנו זה העולם, על העולם הזה הרי דיברתי בזמן התפילה. זה לא שבזמן התפילה אני סוגר את העיניים ואומר אין מציאות. לכן כשאומרים את המילה אחד, בשמע ישראל כתוב בשולחן ערוך שמה צריך לחשוב בשלושת האותיות הללו א', ח' וד'. א' זה אלופו של עולם, חד זה שבעה רקיעים וכולל הארץ הגשמית, ודלת ארבע רוחות השמיים. מציאות של עולם, בתוך השם אחד אתה חושב על העולם. ריבונו של עולם הכניסו בתוך המילה אחד את העולם, הוא אומר כן, זה כל העניין. שאתה תבין שלמרות שיש עולם, שבעה רקיעים וארץ וארבע רוחות השמיים, אבל כל המציאות הזו בטלה לגמרי לאלף, לאלופו של עולם. אז כל יום בזמן התפילה היהודי מגיע לרמה הזו, צריך לפחות להגיע לרמה הזו. יש אבל פעם אחת בשנה, שזה ליל הסדר, שאז יש כוח מיוחד, כפי שהוא אומר, שאדם אוכל מצה, זה פשוט ממשיך לו בצורה, זה מחדיר לו את זה פיזית, נפשית, בוודאי. ופסח ידוע הרי שאצלנו באגדה שלנו, על פי נוסח הארי, לחבד, יש פזמונים שנוהגים להגיד בהרבה בתים בליל הסדר, פזמונים יפים שמקורם במקומות קדושים. יש שיר אחד, פזמון אחד ששרים בהרבה מקומות, וחבד זה לא מופיע, לא אומרים את זה. איזה פזמון של חסל סידור פסח. יש כזה פזמון, חסל סידור פסח כהלכתו, זהו נגמר, ושנה הבאה נגיע להתראות בשנה הבאה. זה לא אומרים אצלנו, למה? כי פסח לא נגמר, פסח הוא רק מתחיל. רק התחלנו עכשיו, גיבלנו את העוצמה, לא בשביל שהוא ייגמר בליל הסדר, אחרי שעתיים, שלוש, ארבע, שש, שישבנו, גם לעוד שבעה ימים הוא לא נגמר. הוא כל השנה וכל הזמן צריך להמשיך את העוצמה המיוחדת הזו, וזה מה שאם כך כתוב בקבלה, שהוא מביא בתחילה מפרי עץ חיים, שהמצה ממשיכה מוחים, בנשמות ישראל, מה זה נקרא זה ממשיך לו מוח? איזה מוח זה ממשיך לו? מוח החוכמה. זה מפתח לו את החוכמה, לא את הבינה, כדי להבין צריך לשבת וללמוד חסידות וללמוד עוד שיעורים ועוד שיעורים, אבל את מוח החוכמה, את ההכרה. להכיר כמו התינוק שיודע להגיד אבא, יש לו הכרה באבא שלו, זה הדגן שהתינוק מקבל, זה הדגן שהיהודי מקבל, ובזה הוא מגיע להכרה הגדולה הזו. אולי נוסיף עוד מילה אחת, שכתוב לא פה, אלא כתוב במאמר של האדמור הזקן, בספרו בלקוטי תורה, הוא מסביר, הוא שואל שם השאלה, שלכאורה כשאנחנו יושבים בליל הסדר, אוכלים מצות, אומרים מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה, מה הסיבה שאנחנו אוכלים מצה? אז הלשון שם, אוכלים את המצה, על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, בגלל שאבותינו כשיצאו ממצרים, אז הם רצו מהר ולא הספיק להחמיץ מרוב המהירות, ולכן אוכלים מצות. לכאורה נשאלת שאלה, היהודים, כמו שהסברנו קודם, היהודים אכלו מצות בלילה עוד לפני מכת בכורות אפילו. מתי הם יצאו בפועל ממצרים? למחרת בעיצומו של יום, בצהרי היום. אז מתי קרה הסיפור הזה שלא הספיק להחמיץ? למחרת, בצהרי היום. לילה קודם, עוד לפני מכת בכורות, הם כבר אכלו מצות. אז למה אנחנו אומרים, אנחנו אוכלים מצה, ואומרים שמצה הזו שאנחנו אוכלים, למה אוכלים אותה? שלא הספיק להחמיץ. לא הספיק להחמיץ היה למחרת. והם אכלו מצות כבר בלילה הקודם, היינו צריכים לכאורה להגיד, מצה הזו שאנחנו אוכלים, על שום מה? על שום שנצטוו לאכול במצרים מצה. אז יש על זה ביור ארוך של אדמו"ר הזקן, אני אגיד את זה ממש בתמציתיות ועל רגל אחת, בהמשך למה שדיברנו קודם, אז הוא מסביר אדמו"ר הזקן ככה, שאם נדייק בלשון של התורה, נראה דבר מעניין, שכשכתוב את המילה מצות, כשהם אכלו ביותם במצרים, המילה מצות כתוב בכתיב חסר, מם צדיק תף, כאילו מצת. כשמסתכלים על המילה מצות, שכתוב כשהם אכלו למחרת ביום, שם כתוב, או כשכתוב אצלנו שאנחנו חייבים לאכול מצות, כתוב מצות בכתיב מלא, עם וב. שם הוא מסביר שהיהודים במצרים עברו תהליכים והתקדמות בגילוי האלוקי ובאמונה, בלילה ביותם במצרים הם עוד לא הגיעו לשיא. עצם העובדה שהם עדיין היו במצרים, בתוך המיצרים. למחרת כשהם יצאו ממצרים, אז מטבע הדברים יצאו מהמיצרים, היה להם גילוי ואמונה הרבה יותר עוצמתית. וב זה סמל של המשכה וגילוי. הדבר נמשך ומתגלה. וב, כתוב, וב זה נקודה שאני לוקח אותה ולא משאיר אותה כנקודה, אלא ממשיך אותה, ממשיך אותה, מגלה אותה עוד יותר ועוד קו ארוך. אז יוצא שאצלם בלילה היה להם מצת, היה להם מצות בלי עבב. היה להם גילוי לא עוצמתי מספיק. למחרת בצהריים הם הגיעו לרמה יותר גבוהה. זה היה אז, רק אז. היום, כל השנים מאז, כבר בלילה, אנחנו אוכלים את המצות, איזה רמה שהיה להם למחרת ביום. לכן כשאנחנו אוכלים בלילה את המצות, אנחנו אומרים, מצה הזו שאנחנו אוכלים על שום מה, לא על שום שהם אכלו במצרים, אלא המצה שאנחנו אוכלים היום בלילה, זה בגלל להתחבר לאיזה רמת מצות, לרמה שהם הגיעו אליה רק למחרת. בעצם, אם כך, לסיכום הדבר, הסיכום של הדבר שנוגע למעשה, שכמו שאומרים, הלימוד הוא מעניין וטוב, אבל למעשה צריך להיות הקפדה גדולה שבליל הסדר לראות ולדאוג שכל יהודי שיש לנו איתו קשר ומגע, שיהיה לו מצה שמורה, עבודת יד, שיוכל אותה לפחות את הכזית הראשון שאוכלים בליל הסדר, שזה יהיה המצה הכי מהודרת שיכול להיות, כמו שאם אדם יודע שהוא לוקח איזה ויטמין מסוים שיש לו השפעה על דבר נפלא, הוא יחפש שזה יהיה הטוב ביותר והנפלא ביותר, על דרך זה גם במצה שיש לו את העוצמה הרוחנית הנפלאה הזו, אז צריך לראות שזה יהיה הדבר, המצה הכי מהודרת והכי נעלית, כי הרי זה קריטי, זה דבר, זה מאכל שאמור לתת לנו את העוצמת האמונה למשך כל השנה כולה. אז צריך פשוט לעשות השתדלות שכמה שיותר יהודים יהיה להם מצה שמורה בליל הסדר, אז ככה יותר אמונה תתגבר בעולם, אז ככה יותר יהיה בעזרת השם גילוי של גאולה אמיתית ושלמה.